אני בחור אחראי.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לך דודי, בהגשת עמוס צוריאל.
לך דודי לקראת קלה, בנשבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלי חמלה.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, כ"ט בתמוז, תשפ"ה, 25 ביולי 2025. אתם מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת קלה, לקראת שבת, פרשות מטות מסעה עם עמוס צוריאל. התוכנית עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? תוכנית היום, שיחה עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשות מטות מסעה. הנושא, סוד 42 מסעות בני ישראל במדבר. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבן צהל, עוסקת בהוראת תורה. השבוע שיחה על המושג גבול. חיים הם ערך, פינתו של כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. לנושא השבוע, האם חובת ישראל להגן על הדרוזים? נשמיע שירים בתקופת שלושת השבועות, שירים לכבוד שבת. אני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
שפחי כמיים כמיים ליבה עינייך אך פני השם שפחי כמיים כמיים ליבה עינייך אך פני השם שפחי כמיים כמיים ליבך עינייך בני השם שפחי כמיים כמיים ליבך עינייך בני השם שיבחי כמיים כמיים
כן, שמענו את הרב שלמה קרליבך עליו השלום בשיר שפחי כמים לבך, ועכשיו אנחנו נשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי על שהוא רב העיר באבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל על פרשות מטות מסעה, שתי פרשיות מחוברות, וזה בתקופת שלושת השבועות אנחנו מחברים פרשיות או לא מחברים על מנת שנגיע לשבת לפני תשעה באב לקרוא את פרשת דברים. והנושא שכבוד הרב ידבר עליו, סוד 42 מסעות בני ישראל במדבר. והמקור, אלה מסעי בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתום משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרעמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממוחרת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה, לעיני כל מצרים. עכשיו נשמע את כבוד הרב.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים.
שיחה מוקלטת,
שבת
שלום
חודש, כבוד הרב. פרשת מטות ומסעי, שהיא גם שבת ראש חודש אב, נזכה בעזרת השם שעוד השנה יתהפכו עלינו הימים האלה מאבל לשמחה. ונאמר כמה מילים הפעם על פרשת מסעה. פרשת מסעה פותחת באלה מסעה בני ישראל, ופורטת לנו מספר רב של מקומות בהם חנו עם ישראל. דהיינו, התורה מפרטת את המסעות שעברו עם ישראל מאז יציאת מצרים ועד ערב כניסתן לארץ ישראל. ולכאורה נשאלת השאלה, מדוע התורה מפרטת את המקומות האלה, או בפירוט רב, מה גם שברוב המקרים איננו מזהים בבירור את המקומות האלה בהיבט הגיאוגרפי. ובאמת, אומרים לנו חכמים במדרש שהעניין כאן הוא חזרה על העבר. הקדוש ברוך הוא מזכיר לעם ישראל משל למלך שהלך עם בנו החולה אל הרופא, ועברו מסעות, מסע אחר מסע, עד שי, ומסע מייסר, הילד פה עולה לו החום, שם הוא מקיא, עד שמגיעים אל הרופא. הרופא נותן לו תרופה, הוא מתרפא, והם פונים לחזור חזרה לביתם, אל הארמון, ובכל נקודה בדרך מזכיר לו המלך לבן, כאן הרגשת לא טוב, כאן חשת בראשך, וכל זה על מנת שהבן יעריך את הבריאות, יעריך את הרפואה שקיבל מן הרופא. וכך גם בנמשל, הקדוש ברוך הוא רוצה להזכיר לעם ישראל את כל התלאות שהם עברו, את המשברים, את הנפילות, למען ילמדו לקח ויכינו את עצמם לקראת ההמשך. ומי שקורא וסופר רואה שיש כאן 42 מסעות. 42 מסעות. זה מזכיר לי סיפור שפעם שמעתי על מגיד שיעור שהיה לו שיעור קבוע באחת הקהילות. ואחד מן המאזינים, מן התלמידים, שם לב שהשיעור עורך בכל פעם 40 דקות. ופעם אחת בהזדמנות הוא שאל את מגיד השיעור, הקצה זה כל השיעורים הם כל כך מדויקים, 40 דקות כל שיעור. חייך אליו המגיד שיעור ואמר לו, פשוט מאוד, אני מכין את השיעור במהלך הנסיעה ממקום יישובי עליכם, והנסיעה עורכת בדיוק 40 דקות. אבל לענייננו שלנו, ה-42 המסעות האלה הם מסמלים או מסמנים או מרמזים לנו על דברים פנימיים ועמוקים הרבה יותר מההקשר הגיאוגרפי שלהם. ובהקשר הזה אני רוצה לשתף אתכם בדרישת שלום כשקיבלתי מאחד מזקני משפחתנו מלפני כמעט 100 שנה. לפני כ-20 שנה שלח לי יהודי מדרום הארץ סיכום של דרשה שנשא אחד מאבות אבותיי אחד מגאוני דורו, רבי אברהם בדיחי זכר צדיק לברכה, בבית אבלים, אביו של אותו יהודי הזדמן לעיר בירה, לעיר הבירה של תימן, והזדמן לתפילה בבית אבלים, ושמע את הדרשה הזאת, וכל כך מצאה חן בעיניו, שהוא סיכם אותה כנראה ממש כלשונה, היה לו זיכרון טוב כנראה, ודחף את הדף הזה ואחד מספריו, וכך הספרים האלה התלטלו להם והגיעו לארץ ישראל, ולאחר שנפטר לבית עולמו, אותו הבן אלעל וסידר את הספרים, ומצא את אותה מזכרת נדירה, הוא חיפש מי מצאצאיו של הרב אברהם בדיחי, הגיע בין השאר אליי, וקיבלתי את דרישת השלום הזאת, דרשה בבית אבלים על פרשת מסעי. והנה כאן, בדרשה המופלאה הזאת, מלאה בקיאות, הוא דורש את כל 42 המסעות האלה כמסע חייו של האדם, מלידתו ועד לאחר 120. כל מקום, כל מסע הוא דורש על פי השם, שם המקום הוא מוצא רמז לשלב בחייו של האדם. אם כן, המסעות האלה לא היו רק מסעות גיאוגרפיים, אלא מסעות של התעלות, מסעות של התקדמות, התרוממות, רוחנית, מידותית, מוסרית, וכך גם זה מופיע בהקשר אחר, שהרי אנחנו רואים שבימי שני וחמישי, פרשת מסעי, השלושה עולים הם הארוכים ביותר בכל התורה, וזה 53 פסוקים, אנחנו מגיעים עד סוף המסעות האלה. ואומר המגן אברהם בסימן תקופח, מבית מסעות שבפרשת ואלה מסעי אין להפסיק בהם. מדוע? שהוא נגד שם מבית. כלומר, מכיוון שהמבית פסוקים האלה הם נדרשים כנגד שם אביה, לכן אי אפשר להפסיק באמצע. ולכן אנחנו נאלצים בימי שני וחמישי לקרוא את כל הפסוקים האלה. אם כן, אנחנו רואים שהמסעות מרמזים על דברים פנימיים ביותר. גם השמות שלהם והעניין שב-42 המסעות האלה. אם כן, כל המסע של עם ישראל במדבר היה מסע של התעלות, מסע של זיקוק רוחני, עד שהיו מוכנים להיכנס לארץ ישראל. וכך גם אנחנו במעגלי החיים שלנו צריכים לראות את המהלך הזה, שמלידתו של האדם וגם מלידתו של עם ישראל או תקומת המדינה מחדש, מהלך לא רק גיאוגרפי, לא רק פיזי, אלא בעיקר מהלך רוחני של קומה אחר קומה. אנחנו עכשיו נכנסים לישורת האחרונה של ימי בין המצרים, כשהרי מראש חודש אב, משנכנס אב, ממעטין בשמחה, והמיעוט בשמחה הזה הוא צריך להזכיר לנו, את העבר כדי להכין את התיקון לעתיד. את כל מה שקרה, את כל משברי העבר שהביאו לחורבנו של בית המקדש, צריכים להיות בעינינו אבן ציון, ציוני דרך על מנת להכין את התיקון. אנחנו נמצאים בימים גדולים, בימים מורכבים, ימים של מאבק עם הרוע, מאבק עם החושך, עם הטומאה, עם השקר, והתיקון בו יבוא מתוך עם ישראל, מתוך האחדות של עם ישראל, אהבת חינם של עם ישראל, ההתחדשות והתחזקות בקדושה של עם ישראל, בטהרה של עם ישראל. נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה, לבשורות טובות, עוד אמן. לפני תשעה באב. אמן. ונצטרף בתפילה להצלחתם של כל חיילי צבא הגנה לישראל וכל כוחות הביטחון, לחזרת החטופים במהרה, ולרפואת כל פצועי הלחימה בכלל חולי עמו ישראל. נזכה לנחמה שלמה, בנחמת ציון ננוחם כולנו. שבת שלום ובשורות טובות.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שבת שלום ומבורך. מאזינים יקרים, דברי התורה מוקדשים לזכרם של כל הקדושים שנרצחו ולכל חללי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמה הקשה והקריבו עצמם על קידוש השם, הצלת עם ישראל והצלת ארץ ישראל. כמו כן, לרפואת הפצועים ולהחזרת כל החטופים במהרה ובשלום ובריאות. אמן. ועכשיו אנחנו נשמע שיר, ולאחר מכן אנחנו נשמע את גברת שרה נבנצל.
ריח הקרבות עוד באוויר, עם עייף חובש פצעיו, יושב סופר ימיו, צעקות בושה בכל העיר, דור רוצה תשובה עכשיו, זכאי ולא חייב. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו, לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. זמן עובר כולם ממהרים, דור מחיש את פעמיו, רוצה הכל עכשיו, שמש בשמיים אפורים, עם בארץ אבותיו נלחם עוד על חייו. בגוף עייף מכישלונות, בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו, לך קראנו בלילות ולא נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו. בלב שבור לחתיכות, נחכה לך שתקבל פנינו, לך קראנו בלילות ועוד נצעק ברחובות, רחם עלינו אבא הושיענו, הושיענו.
כן, מאזינים יקרים, שמענו את נתן גושן וישי ריבו, ועכשיו הגענו לפינת מטבעות לשון מן המקורות, בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל, והשבוע שיחה על המושג גבול. שלום שרה.
שלום עמוס, שלום
למאזינים. כן, שלום שלום. עכשיו, אני רוצה רק להתייחס למקור, ולאחר מכן את... תדברי על המושג גבול. המקור מפרשתנו, וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב, בעזרת השם. בבקשה, שרה.
אוקיי,
okay,
תודה רבה.
Okay.
בפרשת מטות מסעי מופיע המושג גבול פעמים רבות. Mm-hmm. התורה מסרטטת לנו במילים את הגבולות של ארץ ישראל. זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען בגבולותיה. אז אתה מכיר את המפה של הארץ, נעקוב, אנחנו מתחילים מהדרום. כן. את נגב, כלומר הדרום, מציירים קו שמגיע ממדבר צין על יד אדום עד הים הגדול.
כן.
גבול ים, כלומר הגבול המערבי, הוא הכי קל ופשוט. והיה לכם הים הגדול.
ים התיכון, כן.
בדיוק. גבול צפון, כתוב כך, גבול צפון מן הים הגדול, עד חצר עינן, זה יהיה לכם גבול צפון, וגבול קדמה, כלומר הגבול המזרחי, הוא צמוד ברובו לים כנרת, וירד הגבול הירדנה, והיו תוצאותיו ים המלח. זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב.
זאת אומרת שכל יהודה ושומרון, מלכתחילה בפרשת, פרשתנו, פרשת מסעה, זה הגבול שלנו, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל.
פשוט וברור.
כן.
גם בסוגיית רוצח ושוגג, בהמשך הפרשה, מופיע המושג גבול. ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. הגבול של עיר המקלט מסמן את טווח ההגנה שהעיר נותנת לנמלטים אליה. פגשנו את המושג גבול לא מזמן בפרשת חוקת, כאשר עם ישראל נזהרו לא לעבור בגבולם של אדום. המילה גבול בתור שם עצם מופיעה 241 פעמים בתנ"ך, כשבאופן לא מפתיע, שליש מהמקומות האלה הוא בספר יהושע, שמסמן את כל הגבולות של ההתנחלות.
כי הוא הנחיל את הארץ לעם ישראל, כן.
בדיוק. עוד שליש בספר במדבר, ביחד עם ספר יחזקאל. זאת אומרת, זה שלושת הספרים שבהם המילה גבול מובילה, יהושע במדבר ויחזקאל. בתור פועל להגביל, היא מופיעה פעמים בודדות בלבד. למשל, לפני מתן תורה, כאשר משה מצטווה והגבלתה את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, ובהמשך הפרק משה משתמש בפועל, הגבל את ההר וקידשתו. הגבלה, מלשון לסמן מקום או התנהגות שאין לעבור, זאת הגבלה. עכשיו, כידוע, יש מצוות לא תעשה, לא להשיג גבול. מעניין לציין שהמקור של מצוות לא להשיג גבול מופיע בפרשת שופטים בספר דברים בצמוד לדיני רוצח ושוגג. גם אצלנו וגם בפרשת שופטים, הנושאים של גבול ורוצח ושוגג, הנושאים כמעט גובלים, הנושאים קרובים מאוד זה לזה. שם בספר דברים כתוב לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר השם אלוהיך נתן לך לרשתה. בימינו כידוע המושג השגת גבול משמש לא רק להזזת הגדר בין נחלות, אלא אזהרה מפני פגיעה בפרנסת חברו או פגיעה בזכויות היוצרים שלו. יש גם שם של מקום, גבל. גבל ועמון ועמלה.
ועמלה, כן.
תמשיך?
אני כרגע לא זוכר את הפסוק, אבל כן, אני קורא אותו מדי פעם.
בדיוק, פלשת עם יושבי צור.
פלשת עם יושבי צור, נכון, נכון.
בספר מלכים, בבניית המקדש, מוזכרים מומחי בנייה בשם גבלים. כתוב, ויפצלו בוני שלמה ובוני חירום והגבלים, ויחינו העצים והאבנים לבנות הבית. אז מה זה גבלים? רש"י מסביר את גבלים מלשון תושבי המקום גבל. אומר רש"י, אומה ששמה גבל, ובקיאים לסטט אבנים ולבנות. אבל רד"ק קושר את זה למשמעות שלנו. הוא אומר, גבלים זה מי שיש לו מומחיות גבלית, ליצור גבול. מה זה אומר? הגבלים, אומנים יודעים לפסול אבנים במידה הצריכה לקיר, והוא מעניין גבול, שנותנים גבול לאבן ופופלם אותה. כן. התורה מברכת אותנו בפרשת משפטים, כי אוריש גויים מפניך, והרחבתי את גבוליך, ולא יחמוד איש את ארצך. כי באמת הגבולות שמסורטטים בפרשתנו, פרשת מסעי, לא בכל התקופות זכינו להחזיק את כל החלקים. הגבולות זזו. שנזכה באמת להרחבת גבולותינו.
אמן ואמן. כן.
נסכם מה ראינו היום.
כן.
דיברנו על גבולות הארץ, על גבולות עיר המקלט, על הפועל להגביל, על השגת גבול, על הגבלים שבנו את המקדש. התחלנו בקדושת הארץ ונגענו כן. גם בקדושת המקדש. ונסיים את לימודנו בדבריו של משורר התהילים בפרקי ההללויה. כי חיזק בריחי שעריך, ברך בנייך בקרבך, השם גבולך שלום, חלף חיתים יסביאך. נזכה שהשם ישים את גבולנו שלום.
אמן ואמן. אז ברוח הדברים שאת אמרת וסיימת, אנחנו נשמיע את יורם גאון בשבחי ירושלים עם הלחן של אביהו מדינה. שבת שבת שלום ומבורך.
שבחי ירושלים את אדוני הללויה אלוהי ציון שבחי ירושלים את אדוני הללויה שבחי ירושלים את אדוני הללויה כי חיזק בריחי שעריך כי חיזק בריחי שעריך בנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון הללי הללי אלוהייך ציון שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון שבחי ירושלים את אדוני הללי אלוהי ציון כי חיזק בריחי בנייך בקרבך הללי הללי אלוהייך ציון הללי הללי אלוהייך ציון
חבר כבר. מתקשר אליו. מאזינים יקרים, הגענו לפינת חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והשיחה שמתקיימת בזום תתרכז בעניין של האם מחובת ישראל, מדינת ישראל, להגן על הדרוזים. שלום לכבוד הרב. כבוד הרב, רגע, רגע, כבוד הרב שומע? כבוד הרב?
אני שומע אותך.
אוקיי, הנה. אם כך, אז הסברתי למאזינים שאתה עולה לשידור על הנושא האם חובת ישראל להגן על הדרוזים. אז שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שלום שלום.
כן, שלום לך רבי עמוס, שלום למאזינים ולמאזינות.
כן, היה לנו עיכוב קל והנה, אבל אתה שומעים אותך היטב והמאזינים גם רואים אותך.
עלתה סוגיה בשבועות האחרונים של דרוזים שמותקפים בסוריה ואחיהם, קרובי משפחותיהם שנמצאים בארץ, מחו ופרצו את הגדר בדרישה לישראל, להתערב וכו' וכו'. אני רוצה להביע עמדה, דעה לא חד משמעית. אני רוצה להצביע על כמה זוויות בדבר הזה, אבל עוד פעם הדברים הם שלי בלבד. מחד גיסה, יש כאן בהחלט אנשים בסוריה שהם מותקפים, נרצחים, נאנסים, קרובי משפחותיהם הם דרוזים ישראלים שכרתו איתנו ברית דמים במלחמות ישראל, ולכן בהחלט יש צד לומר שחובתנו לסייע. מצד שני, ועוד פעם אני רוצה לומר צד שני שהוא לא נובע רק מהפגנות בסגנון רגשי, יש גם צד שני למטבע. כמה המלחמה המעורבות שלנו היא נחוצה? האם זו מלחמת מצווה? האם בשביל זה חיילים שלנו יכולים להסתכן? ובכלל, אם אנחנו מכירים את העולם הדרוזי, יש להם עיקרון של נאמנות למדינה בה הם חוסים. הדרוזים, הישראלים, חוסים, הבינו שזו המציאות במדינת ישראל, הדרוזים בגליל למשל, והם נאמנים לישראל, ויש חיילים ויש קצינים והיו גם עבדות. הדרוזים למשל בסוריה, הם היו חד משמעית נגדנו. הם ממש שיתפו פעולה לגמרי עם הסוריה, עם השלטון של אסד, ושנו אותנו.
הם מתוך נאמנות למדינה שלהם, היכן שהם גרים, היכן שהם חיים.
אבל אני זוכר שגם דרוזים למעלה במרומי הגולן, מג'דל שמס, גם כן הביעו תמיכה חד משמעית בסוריה, למרות שהם המשיכו לקבל קצבאות ילדים של ישראל, והיה שם טקס ששרפו תעודות זהות ישראליות. אני רוצה להזכיר את זה.
כן.
אני רוצה להזכיר עוד משהו. גם הדרוזים הישראלים, זה לא תלית שכולה תכלת. יש לנו משפחה באריאל, אתה מכיר, שגרו בפקיעין, והדרוזים, עכשיו, פקיעין זה היה מקום עם עבר יהודי עשיר, היה ישוב בפקיעין, היו צדיקים, תנאים, אמוראים שחיו שם, וכשניסינו לחדש את ההתיישבות בפקיעין, בסמוך לביתה של גברת מרגלית זינתי, אז התיישבו שם משפחות, קנו, בנו, ומשפחה באריאל, הבית שלה, כשהם לא שעו בשבת בביתם, הבית שלהם נשרף על ידי דרוזים, עד קלה, הכל נחרב.
כן, נכון.
דיברתי אתמול עם המשפחה, עד היום, עברו אפילו שעברו כמה שנים טובות, לא התנצלות, לא פיצויים, ודברים חמורים. אז קודם כל אני רוצה לומר שהיחס שלנו לדרוזים הוא יחס צריך להיות כפול. הם נאמנים מבחינה צבאית וכולי, יש דברים שחובה עלינו לומר להם בצורה הכי נחושה. אגב, באותו שריפת בתים, היה שם חקירה משטרתית, היה חלק גלוי והיה גם חלק חסוי, שעד היום הוא חסוי, מה כתוב באינני יודע. נחזור לסיפור של סוריה. אני חושב שכן יש מקום לעזור להם, אבל משום שזה אינטרס ישראלי. כלומר, לא כל מקום שבקצה עולם, בעיקרון איפה שיש בקצה עולם אנשים שסובלים, ידינו מושטת. המדינת ישראל ביד הארוכה שלה הושיטה עזרה לאיי האיטי אחרי רעידות אדמה, ולמקסיקו ולטורקיה ולעוד מדינות, גם מדינות אפילו מוסלמיות. אנחנו לא צריכים לסייע לאויבינו. וכשאנחנו מסייעים, זה באמת כאשר יש כאן אינטרס ישראלי. אני, עוד פעם, אני פחות רואה, אולי אני קטן, הרב עמוס, אולי אני, הבמבט שלי קטנוני, אני פחות רואה את העניין של אנשים שנפגעו, משום שאם אנשים שהם לצרינו נפגעים, אנחנו פחות, מדובר כאן באנשים מסוימים שהם היו לצרינו. נכון שיש להם משפחה בארץ, נכון, ולכן אם מחברים כמה שיקולים, גם שיש להם משפחות בארץ, גם שיש לישראל אינטרס לשמור, להראות נוכחות בתוככי סוריה, כדי להראות מי קנה את הכוח שלנו, ולא לאפשר לכוחות אחרים להיכנס פנימה, וגם למנוע מאיראן לחדש את הדריסת רגל שלה, וגם למנוע מטורקיה, וגם למנוע מג'ולני. אז זה אינטרס ישראלי ברור, שאני חושב שהוא הסיבה העיקרית, פחות לנפנף בעניין הזה של חביב אדם שנברא בצלם, כי מדובר אחרי הכל באנשים שהיו ממש נגדנו. אינני יודע אם הם התגייסו לצבא הסורי נגדנו, אם הם היו בפעולות, אבל אני שם את הדברים על השולחן.
כן, נכון, נכון, אבל תראה, רובם, רוב הדרוזים, הם פה בארץ, הם רובם הגדול המוחלט, הם מדינת ישראל. ובסוריה ישנם חלק מהם שמזדהים, מניפים דגל ישראל ומבקשים בראש ממשלת ישראל לקבל אותם כחלק ממדינת ישראל. אבל אני יכול לומר, כבוד הרב, ובוודאי אתה מכיר את זה גם, ששירתו איתנו בצבא דרוזים שהם היו נאמנים לא פחות מכל יהודי, וגם כשאנחנו לומדים, אני לומד במכללת שערי משפט, גם שם אני לומד עם דרוזים, והם דרוזים נאמנים. כן.
אני בכוונה, אני מסכים איתך, צריך לעשות כאן הבחנה. הדרוזים בסוריה, עד נפילת המשטר של אסד, הדגל שלהם והנאמנות המוחלטת שלהם הייתה לסוריה. ברגע ש... המשטר של אסד נפל ונכנס ג'ולני, יש כאן בלבול, ועכשיו הם מרימים ורוצים את העזרה שלנו ולהיות בחסותנו. כן. אבל צריך לדעת, זאת נאמנות של אינטרס מצידם, וגם אינטרס מצידנו. עכשיו אני רוצה להדגיש עוד נקודה. הואיל ומדובר באמת בדרוזים משני צידי הגבול, שהם בעצם נקרא לזה עם אחד, או משפחות מחוברות, כאן באמת נכנס שיקול נוסף, והוא שעם הדרוזים הישראלים קראתנו ברית. לא, לא, אולי לא היה תופס של ברית, קראתנו ברית. וזה מזכיר לנו שכאשר יש קריטת ברית, גם אם צד אחד מהצדדים הוא שוגה או טועה, אנחנו צריכים לעמוד בברית מבחינה מסוימת. אני לא אומר כאן דברים הלכתיים. למשל, כאשר יהושע בן נון, כן, כאשר יהושע בן נון הוא כבש את יריחו ואת אי, אז אחר כך ביהושע פרק ט' פתאום מגיעים אנשים שטוענים שהם באו ממרחקים,
כן,
הם באו מארץ רחוקה, ובאו עם נודות מים קרועים, ועם בגדים מלוכלכים, כן. ועם אוכל מאופש, ואמרנו, כן. באנו ממרחק ואנחנו רוצים לקרות להם ברית. כעבור שלושה ימים
כן.
מתברר ליהושע, שמה שהאנשים האלה הם בכלל לא באו מארץ רחוקה, אלא הם גרים אוטוטו, כאן כן, קרוב. קרוב, קוראים להם גבעונים.
כן.
בעצם הם באו באורמה, עבדו עלינו. עם ישראל רצה לפגוע בהם על כך שהם שיקרו לנו, אבל יהושע עצר את כולם ואמר להם, הועיל וקראתנו איתם ברית, אז אנחנו חייבים לעמוד בברית ובשבועה, ולהיות... כי מוצא שפתיך תשמור. ויותר מזה, כאשר כמה זמן קצר אחר כך הם מותקפים, חמשת מלכי הדרום עולים על הגבעונים כדי להעניש אותם על זה שהם כרתו ברית עם ישראל, אז הגבעונים צועקים גוואלד ופונים ליהושע ואומרים לו, כרתנו ברית, תבוא לעזרתנו. ויהושע, כלומר עם ישראל, בא לעזרתם. למה? זה אולי שיעור לדורות שלומדים מיהושע, שברית צריכים להיות נאמנים לה, הגם שהם לא היו כל כך בסדר, הייתה כאן שם ממש שבועה וכו'. אז אני חושב שהדבר, האירוע התנכי הזה, הוא כן משליך על הסוגיה הזאת, שכלפי הדרוזים בישראל, שהם מרגישים שהם והדרוזים בסוריה הם ממש עם אחד, כיוון שיש לנו ברית איתם, אז אנחנו צריכים גם לסייע לאחיהם שבסוריה.
כן. בסדר, אגב, כבוד הרב, יש לנו...
היה חשוב לי כן. להציג את כל הדברים.
בהחלט, בהחלט. יש לנו עוד שתי דקות, כבוד הרב.
שתי דקות. כן. אז אולי ניגע מתוך כך בעוד סוגיה שהיא גם הלכתית.
כן.
אתה יודע שאחד מהתעשיות הפורחות בישראל, בפרט בעת המלחמה, זה התעשייה של היצוא הביטחוני.
כן.
שאנחנו פחות רוצים להסתמך על גורמים זרים, ויש מפעלים ישראלים שמייצרים נשק מתוחכם וגם נשק פשוט יותר, כמו חברת ארית, כמו חברת נקסט ויז'ן, כמו חברת אלביט מערכות,
אלביט,
כמו כן. חברת אימקו. והחברות האלה הם לא רק מספקות לצהל, אלא בעקבות המלחמה הזאת יש הזמנות מכל העולם. כן. אז אנחנו מרוויחים הרבה כסף וזה טוב. האם מותר לישראל כשיטה למכור נשק לכל מי שחפץ? לא. משניות מפורשות במסכת עבודה זרה, שאם אתה יודע שהנשק שלך יגרום, ינוצל על ידי המדינה שקונה כדי להילחם במרד, בכפריים, באנשים חפים מפשע, אז אסור לך לעשות את העסקה הזאת. כן? כמו כן המשנה שמדברת, נגיד יש בעולם אצטדיונים של מלחמת בעלי חיים בני אדם, ואתה גידלת גור אריות. פתאום אתה רואה מודעה בעיתון, אני מחפש לקנות גור אריה. אם הוא מחפש בשביל שעשוע מותר, אבל אם אתה יודע שהוא ישתמש בזה לצורך האצטדיון, לצורך האצטדין, לצורך
כן.
מלחמה של בני אדם בחיות ושפיכות דמים, אסור לנו למכור.
כן.
גם בסוגיה המורכבת הזאת, הגמרא במסכת עבודה זרה וחז"ל, מדברים שלפעמים אינטרס של מדינת ישראל, אינטרס לאומי, הוא שיקול חשוב מאוד כאשר יש אינטרס כלל ישראלי. כלומר, אם אנחנו נראה שלספק למדינה מסוימת נשק זה ממש דבר חשוב שיחזק את ישראל, אז יכול להיות שגם אם משהו מהנשק הזה ינוצל לא לטובה, זה עדיין מותר. כלומר, אני רוצה לסכם כן, ולומר,
כן.
כשמדברים על אינטרס של מדינת ישראל, זה לא מילה גסה. אינטרס של מדינת ישראל זה משהו קיומי, משהו שבא להעצים את העוצמה שלנו, אם זה בחזית הבינלאומית, אם זה בחזית הביטחונית.
כן.
ולכן השיקולים האלה הם שיקולים בהחלט משמעותיים בהלכה. לכן גם בסוגיה שלנו, גם אם יש סברות לומר מה פתאום להתערב בסוריה, מה פתאום לסייע לאנשים שלפעמים יבוא מישהו ויגיד, אין הבדל בין הבדואים בסוריה לבין הדרוזים בסוריה. אלה כן. ואלה היו נגדנו. אף על פי כן,
כן, אנחנו צריכים לסיים.
אני אומר, יש מישהו כן. אומר, אני לא אומר את זה.
כן.
אף על פי כן, כשיקול מדיני ביטחוני, בהחלט יכול להיות שכשיש לנו אינטרסים נוספים, אנחנו כן נסייע וכן נעזור וכן נושיט יד, כדי וכן נתערב בסוגיה הזאת למרות שהיא סוגיה רחוקה מעבר לגבולות ארצנו וכו' וכו'.
כן.
בסדר? כן, אני עוד פעם לא, כן, חטא, אנחנו... לא אמרתי כן. שום דברים חתוכים, אני רק אומר שזו סוגיה יותר מורכבת ממה שאנשים מציגים אותה כדבר מאוד מאוד פשטני.
בהחלט, בהחלט כבוד הרב. אנחנו כבר עברנו, חרגנו מהזמן וצריכים כבר לסיים.
להתראות, שבת שלום, בשורות טובות, חודש טוב, חודש מנחם אב, שהשם יהפוך לנו את החודש לנחמה ולישועה ולגאולה שלמה.
אמן ואמן. תודה, תודה לכבוד הרב דוקטור יאיר הילר.
שבת שלום, בשורות טובות.
אמן, אמן. שבת שלום ומבורך. כן, עכשיו... מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת, הדלקות נרות שתי שבת לפרשת שבת, פרשת מטות נשאה, על פי אתר כיפה בירושלים בשעה 7, בתל אביב בשעה 7:24, בחיפה בשעה 7:13, באריאל 7:23, צאת השבת בירושלים ב-8:20, בתל אביב 8:23, בחיפה 8:24, באריאל 8:21. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעזרת השם ביום שישי הבא, זין באב, זין באב, ראשון באוגוסט 2025, פרשת דברים, שבת חזון לפני תשעה באב. ותוכנית מיוחדת בת שעתיים על הזמר אהרון עמרם, עליו השלום, תתקיים עם ירצה השם לאחר תשעה באב. אחריי דניאל כוכבי, בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה, אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומבורך. ועוד הערה, מאזינים יקרים, בחודשיים הקרובים ככל הנראה אני לא אוכל לשדר ויחליף אותי שדרן אחר, ואני אחזור אחרי חודשיים. שיהיה לכם האזנה נעימה גם עם המחליף שלי. שבת שלום ומבורך.
הללוהו בחידום חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו. הללוהו בחידום חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
מה קרה?